בגיל 30 הייתה לך נפילה גדולה, תרתיש משמע, מגובה של 1,000 מטרים, ונשארת בחיים לספר.
כן.
מה קרה?
מה קרה? אתה רוצה את הגרסה הארוכה או הקצרה?
המעניינת.
המעניינת. בדיוק הבת שלי נולדה, ואז לקחתי איזושהי, כי עבדנו, היינו בעצם, אני ואימא שלה, היה לנו את הלהקה שלנו, והמופע קרקס שלנו, ועבדנו עליו, שיווקנו אותו, ואז החלטנו שעושים ילדה, היינו צעירים, כאילו באמת לא חשבנו הרבה, ופשוט, קיצור, זה הגרסה הארוכה. עבדתי בפתיחה של אצטדיון כדורגל בשוויץ, והיו שם הרבה אייטמים שעשינו, כל מיני אקרובטיקה מגובה של 25 מטר גובה, והאייטם האחרון שהוא לא הכי, היה הכי פחות משמעותי, היה להיכנס מתחת לבלוני הליום גדולים, ואז לצאת. כאילו פשוט בלון מואר כזה, okay. ולעשות כזה להסתובב על...
מה, באוויר?
על רצמה, כן.
Okay.
בלון ענק. ופשוט הבלון השתחרר להם, ואהבתי לי עם הבלון הליום, זה התחיל מגובה 25 מטר, ואז זה עולה, ואז כשקלטתי שכאילו אף אחד לא מחזיק את החבל, אני זיק כבר בגובה 30 מטר, עכשיו מגובה 30 מטר, אני לא אקפוץ. גובה 30 מטר זה איזה 10 קומות.
Okay.
וזה פשוט אף באוויר, ו... עלה ועלה ועלה, עד שראיתי אצטדיון כדורגל ענק בגודל של שולחן פינג פונג בערך, ואז זה הייתה איזה כמו מכה של רוח מפרס, ופשוט נפלתי למטה, עם השאריות של הבלון, כנראה נקרא פשוט, מהלחץ, הוא לא יודע, ונחלתי בול על גג של מוסך, שהיה שם צינורות, מתחת לגג היה צינורות אלומיניום ענקיים, עברתי דרך הגג ומאחתי את הצינור, וזה ספג לי את המכה.
וואו.
עכשיו שברתי מרפקים, שברתי פה את האף, היה לי כאילו, ראיתי כפול איזה שנה, אבל הנה אני פה,
איזה סיפור מטורף. זה סיפור דמיין את זה, כאילו, מה אתה חושב שאתה קולט שהקבל ניתק ואתה כאילו...
חשבתי כמה מטומטמים הם יכולים להיות, האנשים האלה שלא החזיקו את החבל, חשבתי אולי אם זה ייקח יומיים עד שהבלון ירד, מה אני אוכל פה,
באמת, כאילו זה מה שחשבת שאתה תמשיך כאילו...
חשבתי, וואו, אולי אני צריך להגיד סליחה על דברים שעשיתי, ואמרתי, וואו, מה שעשיתי, עשיתי, כאילו, אין פה איזה... מה שעשיתי, עשיתי, זה לא קשור. אבל לא ראיתי את האור, לא היה את האפייה הטובה שקראה לי, לא היה לי איזה...
בסה.
סתם נפלתי מגובה איזה 800-1200 מטר גובה, ונשארתי לספר על זה.
וברגע של הנפילה, מה אתה חושב?
איך חשבתי שאני אמות?
כן?
כן. אני ברור.
אבל מה, באמת החיים עוברים מול העיניים?
לא, לא. הבעתה.
הבעתה?
כן.
וואו.
כן.
סיפור מטורף.
כן, זה מאוד צבעוני, כן.
כל ה... לא, כמו ששלחת לי ככה, כל מיני דברים מעניינים, אתה יודע, אז ציינת את זה כבדרך אגב, כאילו.
לא, יש מלא דברים מעניינים. כן, אבל כן, אני מיכל שנפל מבלון הליום בין 800 ל-1200 מטר גובה, והנה אני פה, כאילו.
טוב, טוב.
אבל אני אגיד, אין לי תחושות כמו באצבע וחצי, ומה אני מתלונן, כאילו. אבל כאילו, הידיים שלי היו תקועות, לא יכולתי לגעת בכתפיים, כאילו, שנה כמעט.
מי שעוסק בתנועה זה קשה, לא?
מי שרוצה, סליחה, אבל נגב את התחת זה קשה, כאילו אתה לא יכול להתקלח לבד, כאילו אתה לא יכול, הייתה לי תינוקת, לא יכולתי להחזיק אותה, זה ממש קשוח, זה נשמע כזה וואו והרואי, אבל זה להיפצע, בייחוד שהייתי אומן קרקס מהרמה הכי גבוהה, כאילו בסטופ קריירה, זה נפילה מאוד רצינית, פתאום להפוך לנכה. קשוח.
טוב, תשמע, אם נתחל עם כזה פרומו, אני טועה לאן הפרק הזה עוד ייקח אותנו, אבל בוא נגלה, מיד אחרי הפתיח.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות. ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים, וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן, ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות.
ברוך הבא מיכאל פינקל.
שלום שלום ערן.
אהלן, אז ברוך הבא, והאמת שרעיון שציפיתי לו הרבה זמן, ככה אנחנו ברומן ארוך סביבה לקפור את זה, והנה זה קרה סוף סוף. להציג אותך באיזה משפט זה קשה, כי אתה מאוד מגוון.
כן,
נכון? אז,
אני באמת עושה הרבה דברים.
כן, אמן יוצר, רזם חברתי, עוסק בקרקס, תקשורת מקרבת, טנגו, בעולם המיניות וסדנות מיניות, ועוד מלא דברים אחרים, וגם אבא לשני ילדים. אז שאלה שאני אוהב להתחיל איתה זה, מי זה מיכאל?
אני עדיין, אני גם שמח לשאול את השאלה הזאת.
Okay.
זאת שאלה שמסקרנת אותי גם. אני חושב שיש בי חלק שלא משתנה, ואני עדיין אותו ילד שהייתי, ילד מהארץ פיתוח. ויש בי חלקים שמשתנים כל הזמן, נוספים, עוד נדבחים שאני מגלה בי. ואני מסקרן אותי מי זה מיכאל שיהיה בגיל 50, בגיל 60, בגיל 90. לא יודע, אם אני אגיע לשם.
כן, אז לא מנסה להגיד.
אני חושב, אם אני, עכשיו שאני עוד רגע בן 50, אני יכול להסתכל אחורה, ומי זה מיכאל? אני חושב שמיכאל הוא דבר, משהו שבהחלט קשור לתנועה, ותנועה ועשייה, ועשייה חברתית, וניסיון לעשות טוב בעולם.
ואיך הגעת בעצם, אתה באמת עוסק הרבה בתנועה, בהקשבה, יחסים, חיבור לגוף, כאילו איך הגעת בכלל לעולמות האלה? עשית מלא דברים.
אני חושב, איך הגעתי? הגעתי דרך עולם הקרקס. בבסיס אני אומן קרקס מקצועי, למדתי 5 שנים, בבתי ספר סופר מקצועיים.
יש בתי ספר לקרקס?
יש בתי ספר לקרקס, אקדמיות, כאילו.
ממש אקדמיות?
יש, בצרפת יש דבר שנקרא סונטר נציונל. וזה ממש כמו אוניברסיטה קטנה למשהו, יש סונט נסיונל דה לדונס, מרכז לאומי של המחול, יש מרכז, אז יש מרכז לאומי לקרקס, וזה ממש מסלול מאוד ארוך, מאוד מקצועי, מנסים מאות אנשים מכל העולם, מנסים להתקבל, מתקבלים אולי 15, 17, אולי לפעמים יש כיתה של 20, ובאמת מבוקר עד הערב אתה מתאמן. אתה נכנס ב8:30 הבוקר, עושה חימום עצמאי, 9 מתחילים שיעורים.
איך הגעת לזה, אבל איך הגעת, כאילו מה, קמת, כאילו, תמיד רצת להיות בקרקס, כאילו, ננסה להבין איך אתה מוצא את עצמך שם.
אני חושב שבגיל, איפשהו בגיל 17, הייתה פה איזה להקה שהגיעה לארץ, בפסטיבל ישראל, שנקרא ארקאוס, ראיתי מופע שלהם, וזה היה מופע מדליק, כאילו, זה היה כאילו מופע של קרקס מודרני, היה שם כאילו כמו מין להקת רוק שנגנה ברקע כל הזמן, היה שם כמו שתי כנופיות שנלחמות ביניהן, והאקרובטיקה הם בתוך הסיפור הזה, בתוך הנרטיב הזה. אז יש לך את האקרובטים על האופניים שנכנסים, אבל במקום שהם פשוט יעשו לנו קטע אקרובטיקה על האופניים, יש מישהו עם רכב בתוך הזירה של הקרקס שמנסה לדרוס אותם, והם קופצים על המכונית שלו. וכל המופע הוא כזה, זה היה מאוד, מאוד מרשים לראות משהו משלב סגנונות, משלב, וזה מאוד נותן המון חופש אומנותי. וכשחיפשתי אחרי הצבא מי אני רוצה להיות, מי זה מיכאל, מה אני רוצה להיות, כי הלכתי מאוד מאוד רחוק ממי שהייתי, הלכתי להיות מה שהחברה הישראלית רצתה.
זהו, כאילו, יש הסללה מאוד ברורה.
קצין, כמה שיותר קרבי שאפשר, אני בא משפחה סופר ציונית, כאילו, כזה, אנחנו מלא שנים פה בארץ, כאילו, מהצד של אמא שלי, אנחנו איזה 10-20 דורות פה בארץ, הם גרו בצפת, כאילו, אני בא מאיזה, מהצד הוא בכלל מאיזה, כן, עוד לפני שהיה פה בכלל, כשהיה פה טורקים, אז זה מין כזה, אני חושב שאיפשהו, אני מאוד ישראלי, ואני מאוד ישראלי קלאסי, אבל בתוך זה כאילו נמאס לי.
זהו, מתי אתה מחליט לשבור רגע את המסלול השגרתי, את הסלולה?
כשאני בצבא ואני מוצא שאני תופס את עצמי ואני אומר, מה אני עושה פה? כאילו באמת, אני כבר כותב טקסטים שהאהבה לא קיימת, וכאילו בחור צעיר ואני כבר לא מרגיש כלום, תכלס.
כאילו בגיל הזה כבר להבין שאתה בתוך מסלול כזה, בתוך הסללה, כאילו זה לא...
אני לא חושב שידעתי שאני בתוך הסללה, אני חושב שידעתי שמשהו לא טוב, אני לא בטוב. אני לא... אני מסתכל קדימה, ואני רואה את אפשרויות החיים שלי לעתיד, ואני אומר, זה לא, אין בי תשוקה לדבר הזה.
ואז פתאום קרקס עולה?
לא, יצאתי כמו שעם חברים שלי יצאו ופגשתי אותם אחרי זה בתאילנד, הם היו בטיול אחרי צבא בשביל לחזור, אני לא הייתי בטיול אחרי צבא, אני הרסתי את החפצים שלי, שחררתי את הכל, השארתי איזה שתי תיבות כאלה אצל ההורים שלי, וטסתי כיוון אחד, כאילו יצאתי למסע של... דעתי עוד לא נגמר, אני עדיין במסע
אחרי צבא. אתה עדיין בטיול אחרי צבא.
אני עוד רגע בן 50. לא חייבים לחזור.
בדיוק. לא, לא יודע, אני לא היה לי... אני את ה-so called טיול אחרי צבא עשיתי בערך בגיל 40 ו... אני חושב 46, משהו כזה, כבר למשפחה וילדים, כאילו, אבל...
תראה, את החיפוש העצמי שאנשים עושים בגיל 40, אני פשוט התחלתי בגיל 22 אחרי הצבא. כאילו אמרתי, מה אני באמת רוצה להיות?
כן.
ואז באמת נזכרתי, כאילו, לא הלכתי ישר ללמוד קרקס, כאילו, הלכתי, התחלתי לעשות, ראיתי באיזה, הייתי באיזה מסיבה, וראיתי מישהו שעושה ווירלי עם אש, עם מקלות אש, ואז התחלתי לעשות את זה, ואז נזכרתי שבאמת ראיתי אז את הקרקס, והחלטתי, אוקיי, אני אסע לאירופה, ואני אמצא קרקס להצטרף אליו. וככה עזבתי את הודו. כאילו הייתי תאילנד ואז הודו, ואז אמרתי אוקיי אני אטוס לאירופה ואמצא קרקס להצטרף אליו.
איפה מוצאים? כאילו זה נשמע כאילו, מה זאת אומרת למצא קרקס? כאילו אתה ברחוב?
מישהו אומר קודם כל, אתה טס לגרמניה, יש מסיבת טרנס ענקית, בוא תבוא איתנו, אז אני בא איתם. ואז מישהו אומר, אני נוסע לברלין, יש שם קרקס, אני נוסע לברלין, ואז אומרים, הנה יש שם אוהל קרקס, אני בא, אני דופק, כאילו בא לדלת של הקרקס ואני דופק על זה ואומר להם שלום, אני רוצה להצטרף לקרקס עם התיק על הגב והמקלות אש שלי, וזה ההבטחה, זה היה סירק דו סולי.
אוקיי.
עכשיו אני לא ידעתי מה זה סירק דו סולי, כאילו, זה היה אחת ההפקות הכי גדולות בעולם, עם המופע האלגריה, והאיש בכניסה, הוא היה בכלל הבטחה, הוא לא היה מישהו, הוא היה חברת הבטחה. אמרתי לו, אני רוצה להצטרף לקרקס, אמר לי, זה ממש מצחיק, חמוד, אבל זה לא עובד ככה, יש אודישנים, יש כאילו, וזה קרקס בינלאומי, לא הבנתי על מה הוא מדבר, אבל אמר לי, תגיד, יש לך איפה לישון הלילה? אמרתי לו, לא, הוא אמר, סבבה, אז בוא תישן אצלנו, אצלי ואצל אשתי, אז הם הרחו אותי לילה, ואז מצאתי מקום לחיות קצת בברלין, ואז פגשתי, עברתי לחיות בסקואט, שזה בתים שפולשים אליהם, סקואטים?
לא מכיר את הפורמט, מה?
סקואט זה קיים באירופה המון, זה בתים ישנים, נטושים, ואנשים בערים הגדולות פשוט פולשים אליהם וחיים בהם. יש כל מיני סקואטים.
שזה בתים שהם לא שלהם בעצם?
לא.
אוקיי, ולא מפנים אותם משם?
באיזשהו שלב מפנים סקואטים, זה מאוד תלוי מי הבעלים, והאם לפעמים זה בתים שיש עליהם סכסוך ירושה, שלוקח שנים. אז יש סקואטים שאנשים פשוט חיים בהם שנים, יש סקואטים שהם פותחים בית קפה, שהם ממין יזמות חברתיות, קהילתיות. איכשהו בסופו של דבר כשנדדתי והגעתי לפריז, אז חייתי בסקואט אחד, וזה הכל לא חוקי, כן?
כן.
הכל לא חוקי, זאת מדינה אחרת, אז אין לי בעיה, כאילו, אבל נגיד את החשמל, אז האנשים שהיו שם בסקואט, פשוט התחברו לחשמל של העיר, העיר באיזשהו שלב באה ונתקע, אז הם פשוט התחברו שוב, יצקו בטון מעל זה. אז כאילו, מים מהשכן, צינור מים, ומשלמים לו את החשבון מים, והייתי בסקואט שהיה, נגיד אני גרתי בסקואט שהיה בו אולי 10 אנשים, היה איזה צייר, איזה רקדן, איזה אנשים שמפיקים של מסיבות טרנס, איזה איש מכניקה שעובד עם חפצים, כאילו, כל מיני, כאילו, היה סקואט שבו הייתה, היו קבוצות תיאטרון, ואנחנו כקבוצת, הקמנו קבוצת תיאטרון שעשינו שם חזרות, והיה שם המון גלריות, כאילו היה מין פלישה לכמה בתים ענקיים בפריז, זה היה כבר כמה שנים אחרי זה כשגרתי בפריז, אבל רק להגיד שיש לך כל מיני סקואטים, ויש להם, לחלק יש חיים קצרים יותר, לחלק חיים ארוכים יותר, חלק הימים שלי.
זה חיים כאילו במוד מאוד הרעי כזה, בהגדרה, לא?
תראה, החיים הם הרעיים.
ברור.
אני אגיד לך,
אנחנו נאחזים בזה אשליה ודאות.
זה אשליה של ביטחון, אבל אני חי חיים שהם הרעיים. כאילו, אני למדתי לפתח את תחושת ביטחון בתוך
אי ודאות.
חוסר ביטחון, בתוך אי ודאות.
איך אתה עושה את זה?
יציבות, כשאנחנו חושבים על יציבות, לקח לי זמן ללמוד את זה, אבל כשאנחנו חושבים על יציבות, אנחנו תמיד, כמוח האנושי, הוא חושב על גוש סלע גדול, לבנת בטון ענקית שהיא מייצבת, אבל זה לא היציבות. יציבות אמיתית זה כמו כף רגל. כף רגל היא לא הרבה יותר גדולה מכל הגוף. היא בעצם מאוד קטנה, אבל יש בה המון חלקים קטנים, ומאפשרים דינמיות. כף רגל זה דבר מאוד יציב, אבל הוא לא דבר מאוד, הוא לא גוש בטון ענקי. ויש שם המון חלקים קטנים, המון עצמות קטנות שמאפשרות דינמיות. ודינמיות של השתנות. וזה יציבות. כשיש לך דינמיות של השתנות, היום למשל, אני מסתכל על הפרנסה שלי, אז אני גם יש לי הופעות קרקס שאני עדיין עושה, גם יש לי אירועי טנגו ברחוב שאני עושה, גם יש לי קורסים של תקשורת מקרבת, יש לי גם את האירועים שאני עושה בתוך סצנת המיניות, יש לי כנסים שאני מארגן.
עושה הרבה דברים.
אז אם נופל, יש קורונה ומשהו נופל, אז יש לנו את הכנס אונליין, וכאילו זה היציבות. ועל זה אתה אומר, אוקיי, מי שבאמת יודע, אז הוא כבר משקיע בזה ומשקיע בזה ויוצר יציבות שהיא מעבר למה שאתה מתפרנס. אז זה דברים שאני חושב שלא מלמדים, חבל שלא מלמדים בתיכונים.
להפך, כאילו אותה הסללה שדיברנו עליה, היא מובילה אותנו
שתהיה לך מקצוע אחד ותהיה לך עבודה. עכשיו תראה, יש בזה יציבות. אני חושב שמאוד חשוב לדעת משהו ולהיות מומחה במשהו. כאילו היום ישלמו על הנוכחות שלי ועל השעות שלי הרבה יותר משל מישהו אחר, כי יש לי מומחיות, וגם, אז זה כן חשוב להתמקצע. תראה, אני התמקצעתי בקרקס לרמה הכי גבוהה שיש בעולם. כאילו, אני יכול להגיד שאני בין 100 אנשים הכי טובים בעולם בתחום שלי, בקרקס. אבל לצד זה, אני עושה עוד מלא דברים אחרים. והמקצוע שלי לא רק מבוסס על קרקס, אני עוד מעט בן 50, פתאום נתפס לי הגב. כן. אז רגע, מה יהיה עם הופעות? וואו, יש לי עוד מלא דברים שאני יכול לעשות, שאני כבר עושה.
אז אתה גם לא מנסה, כאילו, יש הרבה פעמים, שוב, בגלל העניין החברתי והתרבותי, אנחנו הרבה פעמים מנסים להפיין את עצמנו לכל מיני קופסאות, או את זה של מה אנחנו, כאילו, אני עכשיו עושה את זה, או אני כזה, וזה מאוד מצמצם ומקביל. אני יכול להגיד על עצמי ש... אני עכשיו בכמה שנים האחרונות שעברתי גם עם עצמי, עם העשייה שלי הרבה מאוד ככה השתנות והרבה שאלות של מה אני, כאילו, ולא יודע, קמתי לפני שנה אתר חדש, לא ידעתי מה לכתוב בעודות, כאילו, מה אני עושה, כאילו, כי כל הגדרה שניסיתי לשים על עצמי, זה ישר כאילו הרגשתי שזה מצמצם אותי ולא מאפשר באמת ביטוי למי שאני, אז אנחנו כאילו כן צריכים אולי את ההגדרה הזאת באיזשהו מקום, כי בחוץ מבקשים מאיתנו, אז מה אתה עושה מיכאל? מה אתה אומר לאנשים? כאילו, נותן את כל הרשימה? כאילו...
אני חושב שההגדרות הן חשובות. אני חושב שההגדרות צריך לקחת אותן בהומור ובגמישות. כי את כל מה שאמרתי עכשיו על כסף נגיד, בוא נתרגם לזהות. אם הזהות שלי מבוססת רק על משהו אחד, יהיו לי המון משברים בחיים.
נכון.
ואם אני, את הביטחון הפנימי שלי, אני יכול לבסס על המון מקומות שבהם אני ראוי, אז יש לי המון זהויות בתוכי, אז אני בן אדם הרבה יותר יציב, ויהיה הרבה יותר קשה לערער, או לחיים, או לערער אותי.
זה מאוד נכון, אתה יודע, יצא לי ללוות הרבה אנשים, שבמעבר הזה, נקרא להם משכיר לעצמאי, שהם עוזבים כאילו, עוזבים תפקידים, כן, כל מיני, שהם הגיעו להם אחרי הרבה שנים, אתה יודע, 10, 15, 20 שנה בתפקיד, ואיזה מסלול, ופתאום עוברים לצד אחר, זה די מדהים לראות שכשהם יוצאים מרגע מהמשבצת הזה שהם היו רגילים להיות בכל כך הרבה זמן, הם כאילו אין להם את הערכה אפילו עצמית כלפי עצמם שהם שווים משהו, כי הם כבר לא עושים את מה שהם היו טובים והתרגלו לעשות בו. זאת אומרת, ההגדרה הזאת היא החוסר פתאום בהגדרה הזאת היא כאילו מוריד, ישר פוגע בתפיסת הערך ובביטחון העצמי שלהם. זה די מדהים לראות, זה מאוד עקבי, אני רואה את זה אצל הרבה מאוד אנשים.
וזה נורא כיף לבנות כזה הגדרות עצמיות חיוביות בפנים ולטפח אותם. אני חושב שבית ספר טוב היה עושה את זה. היה מטפח, כאילו הבת שלי בית ספר מעולה והם ממש עושים להם את זה, כאילו, אז הם גם לומדים ועושים לבגרויות, אבל גם הם שרים, הם יוצרים, הם מופיעים אמנותית, הם מופיעים, הם מפיקים ביחד. אז זה נותן המון אפשרויות של, שאני יכול להיות טוב בהמון המון דברים שונים, וגם דינמיקה חברתית שבהם אני יכול לקבל מקום בהמון צורות שונות, ולא רק בצורה מסוימת. זה ממש חשוב. רוב האנשים שמגיעים אליי היום לסדנאות שקשורות במיניות או שקשורות לתקשורת מקרבת, בסופו של דבר רוצים כישורים חברתיים. כישורים חברתיים החוצה וכישורים חברתיים פנימה. איך אני מתמודד עם הקהילה הפנימית שלי? או איך אני מתמודד עם כאילו, עם מנעד הקולות בתוכי, בייחוד הקולות הביקורתיים.
כן. אז היית בעצם תקופה די ארוכה בסוג של חיי נדודים כאלה.
אני עדיין. עדיין. אני במקרה יש לי בית. הילדה שלי הייתה צריכה יציבות, הבנתי. אז וגם התחלתי פתאום, אחרי שחייתי שנים במסעית, בבן, פתאום אני משלם שכירויות.
איפה, בארץ?
כן. כאילו, לא חשבתי שאני אחזור לארץ. באמת, חייתי ב... סיפור וסיפור, וואו, מאיפה, כאילו, נדדתי, חייתי בקהילות באירופה, כאילו, באוהלים אינדיאנים, בטבע, כאילו, שמתחצים במפל, ואין חשמל, ואוספים עצים בשביל לבשל, וכן, חיים, כאילו, רוץ כזה, ואין מרדף אחרי כלום.
שום דבר.
כן,
לא מאמן. אתה קם בבוקר בשביל לחיות?
כמו פועדוב, מה נעשה הבוקר? בוא נחפש את הציר הצפוני. אז הולכים, בוא נלך אל ההוא ונשב איתו ונחפש את הציר הצפוני, כאילו, באמת, כאילו, יושבים בהרים, חבורה של היפים, חלק במסעיות, חלק בטיפים, באוהלים אינדיאנים, וחיים את החיים, חיים מאוד עשירים, חיי קהילה, והרבה חופש, אין איזה מנהיג, אין איזה דת, אין איזה קאט, אין אג'נדה, תחיה ותן לחיות. טראבלרס, כאילו, פשוט טראבלרס, שחלק כבר חיים יותר זמן שם, חלק פחות, אבל טראבלרס יש הרבה חייבת לנחיות.
אז כמה שנים אתה בחוויה כזאת, כאילו, של השם?
תראה, משם נדדתי לתוך לימודים, ומשם לתוך להקות קרקס, והקמתי להקה עם מי שהייתה, עם החבר שלי לכיתה, והרמנו מופעים גדולים, ואז כמו קומיטמנטס התפרקנו, ואז המשכתי עם מי שהייתה בת זוג שלי, והרמנו מופע קרקס, שרץ 5 שנים באירופה, במקומות סופר, סופר איכותיים ואומנותית, פסטיבלים גדולים, ואז זה כבר טורים, זאת אומרת, לה היה את הבן שלה, לי היה את האוטובייט שלי, ופשוט סוגרים טורים, ויוצאים לטור של 50 שנה, של פסטיבלים, איתלנו, ואז את החורף, היינו למשל, את החורף באים לארץ, כי היינו בפסטיבלי אאוטדור, ואז התחלתי לחזור לארץ, בהתחלה חזרתי רק לחורף אחד, אחרי הפציעה שלי הציעו לי פה ללמד, אז באתי ל4 חודשים בחורף ללמד, כי לא יכולתי להופיע, ואז חורף אחרי זה, אז כבר לימדתי את השנה הראשונה, אז אמרתי, טוב, אני אחזור, אני למד אותם שוב את החורף, ואז לאט לאט התחלתי להעביר פה יותר ויותר זמן, וכשאני והבת זוג שלי נפרדנו, אז אמרתי, טוב, אני אחזור לארץ, אבל גם הייתי פה חצי מהשנה, כי המשכנו לעבוד ביחד.
מה הדבר הכי משמעותי שככה לקחת איתך מהתקופה הזאת?
באמת שאפשר לחיות בלי כסף. אפשר לחיות טוב בלי כסף. טוב, זאת אומרת, עם הרבה שמחה, עם הרבה חברים, עם המון עושר של חיים. כסף הוא לא העניין. הרבה יותר נוח כשיש כסף, כן. והרבה יותר קל, ואפשר לעשות הרבה יותר, ולהשפיע על העולם, ולהשפיע על המעגלים. אבל החרדה, נגיד כלכלית, כשחיים באמת בשולי החברה ומוציאים את הכסף מהמשוואה, ורואים שזה אפשרי לגמרי, ולחיות לא בצמצום, אבל לא, כאילו השפע הוא במהות, הוא בלשבת עם חברים ליד המדורה ולנגן ולשיר, ולדבר על דברים סופר עמוקים, וללכת ביחד לאיזה פסטיבל ואז לחזור, ו... תרבות הטראבלרס היא תרבות שוליים, אבל היא מאוד עשירה. והיא לא תרבות, אין בה עליבות. כן. יש בה מקומות של עליבות, אבל היא לא מחויב.
זהו, כי אתה יודע, אני חושב שהמוח שלנו ישר לוקח אותנו, כשאתה מדבר על לחיות בלי כסף, אז ישר זה איזשהו הומלס שמתגלגל על קרטונים ברחוב. כאילו זה השמע, אתה יודע, זה התמונה שאנחנו רואים.
אני יכול להגיד שאני היה איזשהו לילה שהייתי, תפסתי טרמפים במורד צרפת לכיוון ספרד, וכן, אספתי, היה קר, אספתי קרטונים באיזה סופרמרקט, אז אכלתי להם, ישנתי בקרטונים, וואלה, זה לא כזה נורא. למחרת, החבר'ה של הסופרמרקט הגיעו, ישר הביאו לי קפה באיזה קורסון, המשכתי לתפוס טרמפים. עכשיו, אני היום בן 50, אני לא אעשה את זה. אין מצב.
באיזה גיל זה היה
אז? אבל אז הייתי אחרי הצבא, 20 ומשהו, חוקר את החיים, כאילו, אני בא ממשפחה שאבא שלי עבד מאוד קשה, והוא היה יכול לגבות אותנו כלכלית, אבל לא רציתי. כאילו, אמרתי, אני רוצה ללמוד להסתדר לבד. וראיתי שזה לא כזה נורא. למדתי ללכת בקיצר, אפשר לחיות בלי כסף, ואז כשאתה עושה את זה, אז אתה אומר, סבבה. משם...
זה מפסיק להפחיד אולי.
לא, זה לא מפחיד.
טוב, זה מפסיק להפחיד, אני חושב. כי אני חושב שזה אולי הדבר, אחד הדברים המשמעותיים פה, כי כל עוד אנחנו מפחדים להיות בסיטואציה הזאת, אז אנחנו נעשה הכל כדי להימנע ממנה. אבל אולי אחרי שחווית את הסיטואציה, אז כבר זה לא עניין.
כן, אני רק אגיד שהיום אני רואה את זה גם אחרת. אני רואה את החברה, כי אני אמרתי, אני לא משחק את המשחק החברתי, אני הולך. והיום אני בתוך החברה ואני רוצה להשפיע על החברה מבפנים, ואני רואה את האנשים הרגילים שלא עשו מה שאני עשיתי, וזה לא פשוט. ברגע שאתה מתחיל את החודש עם 20,000 שקל שחייב להכניס, כי זה הוצאות שיצאו, או עזוב 20, נגיד אפילו 10,000 שהם יצאו, זה הסחירות שלך והארנונה ואם השקנת, אם לקחת או לא, הגנים לילדים. אז זאת אומרת, אני אגיד שהדבר הזה שאני אומר אפשרי כשיוצאים החוצה מהמעגל החברתי. זאת אומרת, אני אומר, אוקיי, אני לא שולח את הילד לגן שעולה 3,000 שקל בחודש, ואני לא, אני משנה ממש את החיים. זה לא יכול להיות רק משהו שאני אומר, טוב, אני חי בלי כסף.
לא, ברור, אתה לא יכול להמשיך לחיות בלי כסף באותו בית, כן, כסתם. כן.
אבל אני רק אגיד שגם החשיבה על כסף, אפשר לחשוב אותה ביצירתית. מאוד בטח, בטח בימינו. בטח אם...
תן דוגמה רגע של מה, כאילו, איך זה, מה זה מה לחשוב יצירתי, שזה לא ישר כזה סיסמת...
אנשים שהיו יצירתיים לפני 10 שנים וקנו ביטקוין.
כן.
תראה איפה הם היום. באמת, כאילו, מי אמר, אוקיי, יש איזה ערך, בואו ניצור ערך שהוא לא תלוי ממשל או נדלן, ניצור איזושהי משוואה מתמטית ונקרא לה, זה ערך, וניצור את הדבר הזה. וואו, מי שהיה יצירתי אז, היום הוא מחק את העניין הכלכלי, את החרדה הכלכלית. וזה מדהים, זה לאו דווקא היו חבר'ה מיינסטרים, זה הכל
לא,
נגיקים.
אני חושב שזה בהגדרה לא המיינסטרים. המיינסטרים יודע להיות מיינסטרים. כאילו, זה בדיוק העניין.
והיום המיינסטרים מגלה את הקריפטו. עכשיו, זה לא רק. המיינסטרים מגלה את היוגה, מגלה את המדיטציה, מגלה את ההתפתחות.
את המיניות.
את המיניות. המון דברים שכאילו...
פסיכדליה.
את הפסיכדליה.
נכון.
אז אני אגיד שהדברים שקורים בשוליים, הם לא כאלה גרועים.
אבל צריך איזשהו, כאילו צריך איזשהו סוג של, אתה יודע, החברה שלי, כשהקמתי אותה ב-2006 אי שם, קראתי לה יוצא מהכלל, לחברה. וכאילו, ואני רק חושב שאני רק לאחרונה, אני מתחיל להבין את המשמעות של השם שבחרתי אז, כמעט לפני 20 שנה. כאילו זה צריך, זה דורש לך לא להיות במיינסטרים, זה דורש לך להיות שונה, זה דורש לך, כמו שאמרת, להיות בשוליים, כאילו זה, וזה מפחיד. זה מפחיד להיות שונה, זה מפחיד לא להיות במיינסטרים, נכון?
כן, זה מפחיד.
אתה כאילו, זה החיים שלך.
אני בן אדם נורא טוטלי. תראה, אני כאילו, אני יצאתי כאילו, אמרתי, אני לא רוצה לשחק את המשחק. אני רואה לאן המשחק הולך, אני רואה את אבא שלי עובד, עדיין עובד, נורא קשה. וקשה לו, נלחם על לקבל את הכסף על עבודות שהוא כבר עשה, שזה מין מציאות שיש פה בארץ. ואמרתי, אני לא רוצה למשחק הזה. אני רוצה לשחק אחרת. ואם זה המשחק, אז אני לא משחק בכלל.
כן.
עכשיו, זאת הייתה הבחירה שלי, ואני מאוד רדיקלי. אז אמרתי, אני לא משחק בכלל. אני לא חושב שזה בחירה, יש לבחירה הזאת מחירים.
כן.
להיות אומן קרקס, יש לזה מחירים. לא לחיות בבן, זאת אומרת שאתה, אז איפה הקהילה שלך? היום אני חי בפרדס חנה, אני קופץ פעם ביומיים לאחותי, אני רואה את ההורים כל שישי עם הילדים, כאילו זה לחיות בתוך קהילה. אז באותה תקופה יש הרבה...
מה, הרבה לבד?
כן, אבל אז זה לא נחווה אצלי כלבד. כי אני חושב שאנשים הם שונים, יש מבנים שונים. אני בן אדם של פרויקטים.
אוקיי.
אני כאילו, אתה אומר לי, בוא נעשה חופשה משפחתית, אני אשתעמם. כאילו, אני יכול להיות שם, אבל אני אשתעמם. אתה אגיד לי, בוא, מיכל, בוא נשנה את העולם. בוא נעיף את החברה הישראלית למקום אחר. אני אגיד, וואו, אני בא. כאילו, כולי דלוק. אני בן אדם של פרויקטים, של... ואני חושב שאנשים הם שונים, האש שלהם שונה, מה שמדליק אותם הוא שונה. אני אוהב את הילדים שלי, אני חולה על המשפחה שלי, באמת, אנשים נהדרים, באמת, נפלתי על משפחה מדהימה. אבל כאילו, תחושה משפחתית לעומת, יור, בוא נצא לאיזה פרויקט מדליק, ונעשה איזה משהו חדש. תראה, רמתי פה מלא דברים חדשים. כאילו, יצרתי סצנה של טנגו ברחוב.
תסביר מה זה אומר.
הייתי ב... כאילו, עבדתי באירופה, הופעתי, קנו את המופע שלי במקומות רציניים, ובחורף הייתי בא לפה. ופה, כאילו, אתה יכול לעבוד כקורבת אווירי, באיזה סכום כזה קטן, אצל כל מיני סוכנים. אמרתי, אני רוצה חופש, לא רוצה להיות תלוי. הבאתי מין מתקן של הקורבטיקה האווירית, קל ב-30 קילו, שאני יכולתי להרים, ולהופיע בנחלת בנימין, במתחם התחנה. פשוט בשבילי זה היה אימון, ויכולתי ליצור מופעים ברחוב, לשים כובע, וליצור אומנות ברחוב.
זה מתפרנסים מזה? אני תמיד הייתי לגבי דבר.
כאומן אתה רוצה לפגוש קהל, ואתה חייב להתאמן. אז בכל מקרה, יש לי שם, אני פוגש קהל, אני יכול לנסות חומרים חדשים, אני לא תלוי באף אחד. אז זה נותן לי את החופש הזה. אם יש לזה כסף בכובע, מגניב, אבל זה לא העניין.
זה לא העניין.
והעניין באמת הוא האומן רוצה לפגוש קהל, והרבה פעמים אתה תתפשר על מלא דברים באומנות שלך כי אתה רוצה לפגוש את הקהל, ופה אתה לא חייב להתפשר. הנה, יש קהל ברחוב, לך תפגוש אותם. וזה גם קהל אמיתי, זה לא איזה קהל מפונפן שקנה כרטיסים לסוזן דלל. אתה פוגש את הרחוב.
זה גם קהל שמגיע בלי ציפייה, ואז כל דבר אתה אין לך... כאילו, אין את הציפייה שהוא קנה כרטיס ועכשיו הוא צריך לקבל את התמורה, אתה לא חייב
כלום,
בדיוק, אין את המערכת יחסים הזאת.
ממש, יש משהו נורא כיף בזה, יש המון חופש.
הם יכולים רק להיות מופתעים לטובה. אני נורא
חופש, למש. ובמקביל עבדתי בהפקה מאוד מפונפנת בבריסל, בתוך תיאטרון.
והניגודיות הזאת בין שניהם.
איזה כיף, איזה כיף לעשות את זה, לפגוש את אנשי האומנות של בלגיה, המפונפנים, ואז לפגוש את העמך הישראלי, באים לך עם כסף לכובע והם מבסוטים, כאילו מזה שהבאת להם אמנות לרחוב. נורא כיף, אבל הסיפור הוא כזה, שהתחלתי לרקוד טנגו בבריסל, והכרתי את סצנת הטנגו, ואמרתי, וואו, חייבים להוציא את הטנגו לרחוב. ונורא חיכיתי שמישהו יעשה את זה, עד שהבנתי, זה משהו חשוב, כשאני מחכה שמישהו יעשה כבר את הדבר הזה שאני רואה שצריך לעשות, זה כנראה שהקלף אצלי.
כן.
וזה משהו שאנשים הרבה פעמים לא מבינים. הם מתלוננים, למה מישהו לא עושה? כשאני מתלונן על מישהו שהמישהו הזה לא עושה, זה כי הקלף אצלי וכנראה אני אמור לעשות. זה לא אומר לעשות לבד, אבל כנראה אני אמור להניע פה עם
זה. זה לקחת אחריות אבל.
כן, יש פה משהו שאני רואה, אני רואה פה פוטנציאל, אז קדימה. אז בהתחלה התחלתי בהבימה, הודעתי לקהילת הטנגו, יש טנגו ברחוב, לקחתי מערכת הגברה מחבר, שמתי טנגו ואנשים באו לרקוד.
וואלה.
ואז גירשו אותנו מהבימה, מצאתי את כיכר קדומים ביפו, וזה התחלתי פשוט ככה, פעם בחודש. וזה...
היית מפרסם פשוט שיש...
מפרסם בתוך קהילת הטנגו. וכבר 9 שנים,
וואו.
כל חודש, איזה 100 ומשהו איש, באים ורוקדים בכיכר קדומים, המסעדות מאושרות, העירייה מאושרת, אני מאושר, האנשים מאושרים, כי הם רוקדים על במה כזאת ענקית, במרכז כיכר קדומים, זה נותן כמו 4-5 שעות, של אווירה כמו יצאה מסרט, האנשים, אני רואה אלפי אנשים עוצרים שם, בוהים בטנגו, זה משנה את כל האווירה בכיכר הזאת, שהיא גם ככה יפה, וזה יוצר אירוע תרבותי לעיר, win-win situation.
אז למה גירשו אתכם מהבימה?
כי השכנים התלוננו על המוזיקה. לא, הבימה זה יותר טריקי. בכיכר קדומים יש מסעדות. בכיכר קדומים יש לך מסעדות, הכנסייה. גם זה מאוד תחום כזה, המוזיקה לא הולכת רחוק. כן. לא, לעשות דברים במרחב הציבורי, זה תלוי שכנים.
כן. קטע. תגיד, אני רוצה רגע לחזור לעניין הזה שבאמת אתה, כל החיים שלך מלאי שינוי, וכמו שדיברנו קודם על היציבות הזאת שאנחנו מחפשים, הביטחון שאנחנו צריכים, זה, זה בעיניי דורש באמת איזשהו חוסן פנימי מאוד מאוד חזק או יציב, לא? כדי להיות, לאפשר לעצמך להיות בסוג של חיים כזה. אתה לא רואה את זה ככה? כי מעניין אותי איך אתה מסתכל על זה.
אני חושב שאתה מסתכל עליי ואתה אומר, מסתכל עליי מול האנשים שהלכו נגיד למסלול רגיל. אני מסתכל על הישראלים ועל האי ודאות שיש לחיות במדינה כזאת, ואני אומר, יש לנו חוסן נפשי.
לפני שלושה ימים ירו עלינו פה, לא יודע כמה, 300 טילים מאיראן.
והנה אנחנו פה.
אנחנו פה.
אתה קולט? כאילו, לישראלים יש, אנחנו חיים במדינה שיש בה כל כך הרבה אי ודאות, בטח מאז השביעי לאוקטובר. כאילו, מה זה הדבר הזה? אתה יודע, אני יורד להופיע במופע קרקס בדצמבר, חנוכה בצפון ים המלח, ואני רואה את הבטונדות האלה שיש בתחנות אוטובוס. באיזה מדינה אתה אומר, כן, יש בטונדות בתחנות אוטובוס.
זה מאוד טבעי.
כי אם יהיה פיגוע דריסה, כאילו, אנחנו כאילו אומרים, וואו, אנחנו ממשיכים.
כי נרמלנו מלא דברים, כאילו, אתה יודע, לרוץ לממד זה נהיה נורמלי, עוד טילים מאיראן עוד רגע זה גם נורמלי.
לרוץ לממד, כשאני הייתי, אני עוד רגע בן 50, אז היה לנו מלחמת המפרץ, הסתובב עם מסכות אבך, ללכת עם מסכות אבך לכל מקום. זה היה כאילו...
הייתי אז בטירונות, זה היה קשור לנו לרגל.
זה היה כאילו, כאילו, ואנחנו מנרמלים את זה.
זהו, אנחנו מנרמלים את זה. מה שאני אומר, כאילו, אמרתי, עוד מעט טילים מאיראן, כמו שהיה טילים מעזה.
אז מה שאני אומר...
נורמלי.
עסקי ישראלים, יש לנו איזושהי רמה של מוכנות לחיות באי ודאות. ואנחנו אומרים, אני מקבל את זה. מי שחי פה, באופן,
אבל זה קורה,
אני חושב, אומר, אני חי בזה.
אני חושב שזה קורה כי המציאות לא משאירה לנו יותר מדי ברירה. זאת אומרת, אנחנו, כן. אנחנו נמצאים בכל כך הרבה סיטואציות. אני יכול לשוב, ברמה המאוד מאוד אישית שלי, אני חושב שבכמה שנים האחרונות, כל מיני אירועים שחוויתי, אז זה מאוד כאילו הפך אותי להרבה יותר גמיש וורסטילי, ופחות צריך את הוודאות החיצונית, בגלל שהתמודדתי עם המון מצבים של אי ודאות.
יש ברירה, תמיד יש ברירה. יש לנו חברים שיורדים מארץ.
כן, אוקיי.
יש אנשים שמשתגעים. יש אנשים שעוצמים את עצמם, אומר, אני לא רוצה לשמוע חדשות, אני לא רוצה לדעת מכלום, אני חי את חיי הקטנים ואל תספרו לי כלום. יש ברירות, לכל ברירה יש מחיר.
נכון. כתבת לי אתמול שהמניע העיקרי לשינוי בחיים שלך זה לחפש מה זה אמת עבורך ולחיות אותה.
זה חמוד.
אוקיי.
אני כשיושב מולך עכשיו, אני חושב שהרוב המניע העיקרי לשינויים בחיים שלי זה כאב.
כאב?
אני חושב שהמניע העיקרי לחיים בשינויים של רוב האנשים זה כאב. וברגע שיש תיעדוף כאבים, הכאב של לעשות שינוי לעומת הכאב של לא לעשות שינוי, אם הוא, הכאב של לא לעשות שינוי יותר גדול, אז אני אעשה את השינוי.
כן, המחיר של הישארות במקום יותר כבד.
אנשים עושים שינויים גדולים ברגע שהם...
מגיע בלקיר.
יש סרטן, ברגע שבן זוג עזב אותם, הוא אומר, אני רוצה לעזוב. ברגע שחווים איזה משבר גדול. אני חושב שזה היה חמוד, ישבתי אתמול מול מחשב, ואנחנו פה יושבים בכנות.
זה הסטרילי.
כן, ואני אומר, בסופו של דבר, אני חושב ששינויים, אנחנו בני האדם, ואני בתוך בני האדם, גם אני, השינויים זזים מתוך שהכאב שלי יישאר איפה שאני, לעומת, זה גם נקרא לזה כאב, אבל הפחד והאי ודאות והאומץ שצריך לגייס בשביל לעשות שינוי, אז זה התיעדוף כאבים.
ובכל זאת, כאילו, אם אני חוזר רגע כן לעניין של האמת, כאילו, מה זה, איך אתה יודע? כאילו, אני חושב שהרבה אנשים, אני פוגש מלא כאלה, אוקיי, מגיעים אליי מלא כאלה של, שהם חיים באיזשהו חיים, ורובם, רובנו, זה מקום כזה של, כן, הוסללנו לאיזשהו מקום, מתישהו בנקודה, יש איזושהי נקודת שבר, אז קוראים לזה פעם, משבר גיל 40, 50, 30, 20, כל אחד, אתה יודע, עובר את זה בגיל אחר, אבל יש איזושהי נקודת שבר במובן של, אם אתה רגע, אם אני רגע מצליח לצאת החוצה מהחיים שלי, ולהסתכל עם בחוץ על סיטואציה, אני אומר, של מי החיים האלה בכלל? כאילו, ואני חושב שזה הנקודה של, אז אני מחפש את האמת, so called את האמת של עבורי, כאילו, איך אתה רואה את זה, כאילו, מה זו האמת הזאת עבורך, איך מוצאים אותה?
מה זה האמת הזאת עבורי? אז הייתי מזיז את במקום מה זה האמת, אל מי זה עבורי.
אוקיי.
כי יש שם כל מיני עבורי בתוכי. ואני חושב שזה המסע, לחפש את האמת שלי, היא לאו דווקא, כאילו, אני פעם החיפוש היה אחרי האמת, מה האמת שלי, ולאט לאט התזוזה הייתה בסביבות גיל 30 ולקראת גיל 40, מי זה האני הזה שמחפש אמת? ואז לראות איזה מגוון של אני יש בתוכי, שיש לה אמת, אמתיות שונות.
אמיתיות.
אבל כאילו, מה שמרגיש לי חיים שאני, אני עומד מאחוריהם היום, זה משתנה.
אז מה מוביל אותך כאילו במקום הזה כאילו...
היום יש לי הרבה יותר אחריות חברתית. היום אני הרבה יותר רואה את עצמי כחלק מהחברה. אני כאילו בגיל 20 והייתי מאוד פגוע. אני, הילדות שלי הייתה ילדות בבית מדהים, משפחה נהדרת, אבל בחוץ הייתי ילד אשכנזי בעיירת פיתוח, חטפתי מכות על בסיס יומיומי.
מה בעיירת פיתוח, איפה גדלת?
יוקנעם עילית.
אוקיי.
כן, וגדלתי
בילדים
שחטפו מכות בבית והחטיפו לי מכות.
וואו.
מכות, יריקות, דחפו לי את הראש לחול, כאילו התעללויות.
וואו.
מגיל הגן עד גיל העשרה. ואז כאילו, אז בתוך זה כאילו, היה לי כאילו החברה הישראלית, זה היה בחיים פה, והאמיתות האלה כאילו, אני פגוע מפה. אז חיפשתי משהו שאני יותר נכון לי, משהו שפחות אלים. מצחיק שחזרתי לחיות בארץ בתוך האלימות הישראלית, אנחנו חיים ברמות אלימות מאוד גבוהות, ואנחנו מתייחסים אליהם כאל נורמליות. אני אגיד את זה שוב, כי זה נורא חשוב, אנחנו חיים ברמות אלימות מאוד מאוד גבוהות, ואנחנו מתייחסים לזה כאל נורמלי.
זה מה שאנחנו רואים, אנחנו לא... כשיוצאים החוצה למדינות אחרות, אז אתה... כן. אני מאוד מרגיש את זה כשאני חוזר מחול. כאילו, אתה יודע מה, זה אפילו עוד לא מתחיל, עוד מתחיל בחול, כשאתה מגיע לדלפק בידוק של החברה תעופה שמטיסת הישראלים חזרה לארץ, לא משנה באיזה מדינה, אתה מתחיל להרגיש את זה שם.
זה שפת גוף, זה האינטנסיביות. אני כשגרתי בצרפת, והייתי חוזר מחופשה בישראל, והייתי מדבר ככה, הייתי יושב ככה, מדבר ככה, מדבר עם הידיים, כמו שאנחנו מדברים. ואני זוכר סיטואציה, איזה בימאי עבד איתנו, והוא רצה להתחיל לדבר, אבל האיש סאונד בדיוק עשה איזה טסטים של המוזיקה, והוא לא מצליח לדבר. אני מסתובב אחורה, אני צועק לו, אחי, תוריד את המוזיקה. ואני חוזר, ואני רואה כולם מסתכלים עליי בהלם.
וואלה.
כזה. כי אני, אתה יודע, כאילו,
מאוד קלאסי.
לי זה היה נורמלי. עכשיו, אני אוהב את זה גם, יש לנו משהו בתרבות שהוא כאילו כן, ישיר, אנחנו בפנים, אבל לצד זה יש המון המון חלקים, שבסופו של דבר אנחנו רגילים לרמות אלימות גבוהות. בייחוד בימינו, אנחנו תוך כדי מלחמה מקליטים את זה.
וזה עובד אותך גם לעולמות האלה של תקשורת מקרבת, תקשורת לאלימה?
לא.
לא? איפה הגעת לשם?
אני ממש בסדר עם אלימות, כי אני חי פה. הנה, 7 באוקטובר. כאילו, איך אפשר בלי אלימות פה? אנחנו צריכים צבא, אנחנו צריכים צבא חזק. אני אומר, כאילו, אני לא נכנס לזה, אבל כאילו, אני חושב שהפתרון הוא לא יהיה צבאי, בשום מקום בעולם פתרון אף פעם לא היה צבאי, בסופו של דבר יושבים ומדברים, אבל בשביל לשבת ולדבר צריך צבא חזק, וצבא הוא אלים, בהגדרה הוא אלים. המעשים של צבא הם אלימים. מה שהוביל אותי לתקשורת מקרבת, היה שראיתי שאני אבא מחורבן. כאילו, פשוט אני הבת שלי, אני זוכר, הסיטואציה הייתה ששתי חברות שלה באות, היא בגיל 4 כזה, הן באות ואומרות, הבת שלך אביגיל נפלה, והיא בוכה, אבל היא ביקשה שלא נגיד לך. עכשיו, אני חושב, איך אני כזה חושב שאני כזה בחור אמפתי וטוב לב, אז לא ידעתי מה זה אמפתי, אבל כאילו, אבא נהדר, למה היא לא רוצה לבוא אליי? ואז קלטתי שכשהיא נופלת ובוכה, אני נעשה מתוח, ואני מחפש לה פתרונות. ואני ישר בא עם פתרונות, וכשהיא לא רוצה את הפתרונות שלי, אז אני מתעצבן כבר עליה ועל הסיטואציה. סיטואציה נורא רגילה של הורים. והבנתי שמשהו פה לא עובד. אז אמרתי, אוקיי, אני לחפש איך להיות אבא יותר טוב.
אז זה משם נכנסת לזה.
וזה הביא אותי לתקשורת מקרבת, למדתי 2.5 אצל ארנינה, קשטן, ואז התגלגל שאנשים ביקשו ממני ללמד אותם, אז פתחתי קורס בחיפה, ואז עוד קורס, ומשם זה התגלגל. כן. היום אני יוצר כנס לתקשורת מקרבת, כי מה שחסר זה כנס.
כן.
אז עוד פעם, אין כנס, טוב, מיכאל ייצור כנס, אין טנגו ברחוב, מיכאל ייצור טנגו ברחוב. זה כזה.
ומה עובד אותך לעולמות של המיניות?
ישבתי אצל חבר בפרדס חנה, שהזמין שלושה חברים לזה ארוחה.
פה זה כבר מסביר.
כן. ישבתי אצל חבר בפרדס חנה, הזמין ככה שלושה חברים לארוחה, ודיברנו, ואז השיחה הייתה, התגלגלה על טנגו, ואני מתחיל להסביר להם על טנגו וטנגו, אני יכול לדבר שעתיים רק על טנגו. זה מיקרוקוסמוס של חיבור אנושי, ושל הקשבה. והם נדלקים, וכמה חודשים אחרי זה, אחד מהם פותח את הכנס הראשון למיניות, שאחרי זה נהיה מאוד מוצלח, מאוד גדול, והזמין אותי ללמד שם, טנגו בראייה טנטרית. אני יודע מה זה טנטרה, מבחינתי זה היה כל מיני אנשים שמתעסקים במין, וזה היה מין מציצנות כזאת, אמרתי, טוב, אני לך נראה מה זה הדבר הזה שהם עושים. בטח זה שרלטנים, בטח יש שם משהו סליזי, כאילו היה לי, כאילו, בטח משהו שם מלוכלך, ובאתי עם כל התפיסה הזאת, לראות מי זה האנשים האלה שאני מלמד איתם באותו כנס, וגיליתי אנשים אמיצים, ששואלים שאלות שאני לא עזתי לשאול.
כמו מה?
שאלות על מיניות, למה תשוקה מתעוררת עכשיו ולא פה? ממה תשוקה מתעוררת? מה החיבור בין תשוקה, בין רגש למיניות? איפה יש חיבור, איפה אין חיבור? מה זה אינטימיות? מה זה אינטימיות? מה זה אירוטיקה ומה זה מיניות? זה בעצם שלושה דברים שונים. ומחפשים תשובות. למה מיניות היא טאבו? למה מיניות נשית כל כך מודחקת? למה מיניות גברית היא כאילו בסדר? זה בסדר להיות, כאילו שיש המון שאלות ששואלים. ואז הלכתי לאיזושהי סדנה ועוד רטריט. באיזשהו שלב הצעתי, הבאתי את עולם, אמרתי, חבר'ה, יש פה את עולם התקשורת מקרבת, בואו נכניס אותו לעולם המיניות. יצרתי את הדבר שנקרא תקשורת מקרבת במיניות, הרבה שיח על גבולות. זה כיף לפתח תחום, כיף ליצור תכנים, אני נורא אוהב, וגם אני בא מעולם הגוף, מיניות היא דרך הגוף, אז יש המון חיבור שם של, איי, אנחנו מדברים על זה, אבל איפה יהיה תרגיל שאפשר לחוות את זה? איפה לא ליצור עוד איזה תיאוריה, אלא החוויה שמלמדת? ובאמת יש לי שם מאוד טוב בתוך התחום הזה, כי אני חושב שאני מייצר חוויות לימודיות, ואני לא בונה את זה סביב מיכל, המורה שיש אצלו ידע, אלא איפה אפשר ליצור, כמו לעבוד עם שחקנים. אתה יודע, היה לי כאילו, נגיד איזו סדנה, ואני אומר, אני לא איזה מורה לטנטרה, אין לי מה ללמד אותם. אבל אז הייתי אומר, אם זה היה חבורת שחקנים, ואני רוצה לעבוד איתם על הנושא הזה, מה הייתי עושה איתם? בם, 20 רעיונות קופצים לי לראש. וזה, כן, זה החיבור הזה בין גוף, לרגש, למין, לתקשורת, הוא מרתק.
אני יכול להגיד ככה, בחוויה האישית שלי, הייתי בדתי שלוש, אולי ארבע סדנאות שלך, בכל מיני, כאילו יחד במרחב של כנס מיניות, באמת שהיינו בו, והיה באמת חוויה מדהימה, וכאילו באמת הבאת שם משהו, כי המרחב הוא יכול להיות טעון, זה יכול להיות מרחב טעון, כאילו בהגדרה, כן, מיניות, הבאת לשם משהו מאוד כליל וזורם וכיפי ולא מאיים, וזה היה, הייתה באמת חוויה מופלאה, ואחר כך גם בהזדמנות אחרות, והייתה סדנת זוגות לא מזמן שהיינו בה, אז אני חושב שבאמת יש משהו מאוד, בעיניי מאוד מאפשר, כאילו.
אתה יודע איפה למדתי את זה? בהופעות רחוב.
וואלה, תסביר.
כן, כליל, לא מאיים, עם הומור, לא לקחת את עצמי ברצינות
מדי. זה הנקודה, אני חושב. פה אני חושב שאמרת עכשיו משהו חשוב, וזה מתחבר לי למשהו שאמרתי גם, שאתה לא תופס את עצמך, כאילו אתה מורה או הגור, כאילו, אני לא לקחת את עצמך ברצינות, כאילו, אני חושב שזה איזשהו משהו שאני חושב שהוא מאוד, מאוד נוכח, וזה מאפשר אולי באמת את המקום הזה, ושמע מה שאתה אומר את זה, זה ממש ככה היה, הפילי את זה.
אני חושב שגם יש לי את ה, אם נחזור למה שאמרתי בהתחלה, יש לי את האפשרות לצחוק על עצמי בתור מנחה, כי אני אומן קרקס, כי אני מפיק אירועי טנגו מדהימים, כי אני, יש לי המון מקומות שהאגו שלי יכול לשבת אליהם במקומות אחרים, ואז אני יכול לתת לדבר הזה להתפרק, ואני חושב שמורים, להתפתחות אישית, או בטח בטח מורים למיניות, בטח ובטח מורים לטנטרה, אם זאת ההגדרה העצמית שלך, אתה בבעיה. עם הזהות שלך, עם איך, מה אתה, אני מורה למיניות, אני אגור, אתה לא יכול לא להיות אגור, כאילו, אבל אם אתה,
עם הזהות שלך היא אחרת,
אני מספק לאנשים חוויות שהם יכולים ללמוד בהן על עצמם. אני לא מורה אלה. הם ישימו אותי שם כמורה אלה. אבל בסופו של דבר, אני כמנחה בתוך התחומים האלה, אני מספק לאנשים חוויות לימודיות ומרחב שבו הם יכולים ללמוד חווייתית. אני לא מגדיר את עצמי ככזה עכשיו, אני יכול לא להגדיר את עצמי ככזה, כי יש לי את כל הזהויות האחרות האלה. אני מיכאל שעושה דאבל סלטה קדימה על חבל, יש אולי 10-20 אנשים בעולם שעושים את זה. באמת.
מדהים.
אז יש לי שם, שם האגו שלי יושב, כאילו. אבל הוא יושב על משהו מאוד פיזי שאני עושה, אני כאילו מטפס על חבל בגובה 8 מטר, אני קורך את החבל עליי, אני עוזב את החבל, ואני נופל בשתי סלטות גוף ישר קדימה, זה סופר מרשים. אני לא מתפרק לרצפה. ואני עומד שם מחייך מול הקהל. זהו, מה אני צריך יותר מזה? אני צריך איזה טייטל של מורה או מנחה, כאילו.
תגיד, אגב, זה מעלה לי עכשיו, כאילו, שחזרת להופיע אחרי הסיפור של הבלון, כאילו, לא היה פחד, כאילו, לחזור, אתה יודע, לגובה ולהתאמן וזה?
אני לא רציתי לחזור, הייתי בדיכאון, באמת, כאילו, זה נורא קשה פציעה. וכמה שהאגו יותר גבוה, כאילו, ומבוסס על היכולות הפיזיות שלי, ובאמת הייתי סופרמן אז. היום אני קצת פחות, אבל אז הייתי ממש סופרמן בגיל 30, עם שיא הכושר, ואז פתאום להפוך לנכה, זה מוציא את החשק מהחיים. ובדיוק נולדה לי גם ילדה, לבת זוג שלי פתאום היה שני תינוקות בבית, כאילו, נורא קשה לא ליפול למסכנות. כאילו, כמה שגם אתה ספורטאי ברמה סופר גבוהה, או מן קרקס ברמה סופר גבוהה, אז המדרון הוא מאוד תלוי.
הפער גדול.
פער ענק, ופשוט חבר התעקש איתי. הוא היה לו איזה גיג, הוא אמר, אני רוצה שאתה תופיע. הוא אמר, לא, 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 יש פה מלא חבר'ה שיכולים לעשות. הוא אמר, לא, לא, אני רוצה שאתה תופיע. הוא ממש התעקש איתי. ואני כבר לא, אני חזדשתי, כאילו, לא רציתי... לא ידעתי מה אני רוצה כבר, ממש, לא ידעתי אפילו להגיד שאני בדיכאון, והוא התעקש איתי, והופעתי, והג'וס חזר, אין לה להיות על הבמה, אתה יודע, זה נראות, אתה עושה משהו עם הגוף שלך, עם הרגשות שלך, ואנשים מוכרים לך גביים, זה כאילו,
הכי טוב שיש,
ואתה, זה, כן, זה עונה על הרבה צרכים, אם ניקח את השפה של תקשורת מקרבת, זה, כן, אחרי זה, כשאני בא לכנסים, ואני מנחה אנשים, אני אומר, רגע, איפה אני? אני אמור להיות במרכז, אני אומן. אז יש בזה המון humbleness, האירועים של הטנגו, אני רק מתקלט.
וואלה.
כן, אני בא, אני מרכיב את המערכת הגברה, אני מתקלט ואני מארח, אבל זה מקום אחר ללמוד להיות בו.
כן.
מלהיות במרכז.
כתבת לי שיש איזשהו ציטוט של אוהד נהרין שמלווה אותך מילדות כזה.
כן. סביבות גיל, אני חושב 16 או 17, קראתי כתבה, ראיון עם אוהד נהרין, והוא אמר שם, תראה, אני זוכר את זה עד היום, אני רגע בן 50, הוא אמר, האומן צריך להיות נאמן אך ורק לתהליך, האומן צריך להיות נאמן לתהליך, אך ורק לתהליך ולא לתוצר. עכשיו, זה ליווה אותי לאורך היצירות שלי, וזה ליווה אותי, אני חושב, בשנים האחרונות, שאני בתוך, אז מה החיים שלי? מה התוצר, מה אני רוצה להיות, אז אני רוצה להיות מצליחן, אז אני רוצה להיות עם הרבה כסף, אני רוצה להיות עם הרבה, מה אני רוצה להיות, ובאמת להיות נאמן לתהליך, ולכבד את התהליך, ולהבין בכלל מה זה תהליך, ומה זה להיות בתהליך, אני חושב שזה, יש בזה הרבה זן.
אני חושב ששוב, אני חוזר רגע לתרבות הרגילה שלנו, אז אתה יודע, מקדשים את התוצאה, מקדשים את הגביע בסוף, כאילו התהליך הוא לכאורה האמצעי, ופה בעצם זה משהו הפוך.
אפשר לדבר על מלא ורק. אם אני מחזיק שם את הגביע ביד, ואני גם מלא בפנים, הוראי.
Okay.
אם אני מחזיק שם את הבית, האישה, שלושה ילדים, הרכב, אבל, והבריכת שחייה קטנה, אבל בפנים זה מרגיש ריק.
תארת את החיים שלי שהיו לי, בול. כולל הבריכת שחייה.
אז איפה הגביע?
נכון.
אז האם אני יכול, אז זה לא שיש בעיה עם, זה לא שיש בעיה עם הבית, שלושה ילדים או ארבעה, ואישה, ועבודה יציבה, ולעבוד בהייטק כזה או אחר, אבל השאלה אם אני מלא או ריק בפנים.
כן. אני חושב שזה מאוד מאוד נכון. אני... חברה, יש לי את שדה, אתה בדיוק ממש, תיארת את זה, את כל החבילה הזו שתיארת, זה בדיוק ככה הייתי שומע.
אני חושב שמה שחשוב בעולמות ההתפתחות להבין שגם ההליכה פנימה, יש איזשהו תוצר, רדיפה אחרי תוצר, אז אני רוצה להיות מלא בפנים. גם הדבר הזה הוא לא יציב. כי אני אזוז, אני, אז אני אהיה מלא, ועוד יומיים אני אהיה ריק שוב, ואז כאילו, ואז אני אתחיל להיות לי.
אין איזה נקודת סיום שמגיעים אליה.
ואז יש הבנה אחרת שמבינים שיש פה איזושהי תנועה.
כן.
ויש פה באמת, מה זה באמת, זה כשאמרתי, להבין מה זה תהליך. זה באמת לצאת מהדברים, אלא אני שחווה אותם. להגיד, רגע, יש פה את הדברים שקורים, ויש פה איזה אני שעובר מסע. אז מי זה אני הזה?
כן.
ומי אני בוחר להיות? מי אני רוצה להיות? ועד כמה אני יכול להיות במנעד, קוראים זה integrated being. זה אומר להכיר כמה שיותר צדדים בי, ולחיות בשלום עם כמה שיותר חלקים בי. ואם אני חי בשלום עם כמה שיותר חלקים בי, אז אני יכול לחיות בשלום עם יותר מנעד של תופעות בעולם החיצוני כן. גם. כן.
מה אני אשאל אותך? מה זאת אהבה? איך היית מגדיר לאהבה?
אהבה כמצב תודעה, לא אהבה לא. כרגש,
איך היית מגדיר?
אהבה כקונספט או כמטאפורה.
דבר על כולם.
וואו. אהבה זה ארבע מילים. ארבע אותיות. ארבע צלילים. אהבה, לא יודע. מה זה אהבה? איך אני הייתי מגדיר? אני חושב שיש כוחות שפועלים בחיים. יש להם שמות בקבלה, ביהדות, יש להם שמות אצל הסופי. ואני חושב, אני הולך להתחיל אחרת. יש את המציאות. המציאות היא הרבה יותר רחבה. אפשר להגיד שיש יקומים מקבילים, יש מציאויות מקבילות. אפשר להגיד שיש את עולם הדמיון, עולם הפנטזיה. זה פשוט מציאות אחרת. מלמדים אותנו מגיל קטן שהמציאות זה מה שאתה חש. וזה מאוד תחום. וכל מה שאתה לא יכול להוכיח, זה לא קיים. אבל אז אנחנו ממציאים מכשירים כמו מיקרוסקופ וטלסקופ שאומרים, וואו, יש עוד דברים שקיימים במנעד יותר רחב. ואז המציאות שלנו מתרחבת. אז יש מציאות רחבה יותר. בתוך המציאות הרחבה הזאת, יש כוחות, ויש כוח שאנחנו מכנים אותו אהבה. וזה מין
כוח. לעומת כוחות אחרים שאיך היית קורא להם?
יש כל מיני.
למשל.
וואו, יש לך צדק.
אוקיי. זה כוח, ככה אתה רואה את זה?
כן, אנשים בשם הצדק עושים הרבה דברים.
אוקיי.
יש חוק וסדר. גם כוח. יש נאמנות. יש כוח מאוד חזק שאנחנו מפעלים ממנו, וזה שייכות.
נכון.
אנחנו בשם השייכות, אנחנו נעשה דברים שהרבה פעמים אנחנו לא מאמינים בהם, או לא רוצים אותם, אבל אנחנו נלך ונעשה אותם, כי אני חלק תא משפחתי, מקהילה, מאידיאולוגיה מסוימת, מארגון מסוים. יש הרבה כוחות שפועלים עליהם.
נחזור לאהבה.
אהבה, זה כמו מין אס כזה.
אס?
ג'וקר.
אוקיי.
ג'וקר. ג'וקר שיכול להישלף ולהגיד, אוקיי, מה זה הג'וקר הזה? יו, אין לי מושג מה זה אהבה. התקלת אותי.
לא יודע, זה לא הייתה שאלה מתוכננת, אבל כאילו, איך שבא, עלתה לי שבא.
יו, כשאני אדע, אני חושב שזה שדה נורא גדול של המון תופעות. זה אולי ההגדרה הכי טובה. שדה מאוד גדול של המון תופעות.
טוב, תגיד, יש איזושהי שאלה שהיית רוצה שאני אשאל אותך ולא שאלתי?
מלא.
תן אחת.
אולי מה הכי חשוב לי? כאילו, השאלה, הייתי רוצה, מה אותך הכי, מה לך היה הכי חשוב? שאני אגיד, שאני
אענה. מה לי הכי חשוב שאתה תגיד?
לא שאני אגיד, אבל שאני אענה. מה הכי מסקרן אותך? ומה אתה חושב הכי מעניין לאנשים לדעת?
אני חושב שהסיפור חיים שלך הוא באמת יוצא דופן ומאוד מעניין, כאילו בגיוון שלו, בשונות שלו, באומץ שלו, בהמון היבטים, כאילו ככה שאלו לאורך השיחה שלנו. ואני משער שאנשים שיקשיבו לזה, אז אחת המחשבות שלה הייתה אולי להם בראש זה, וואי, הלוואי שהייתי יכול להיות בכזה חופש, או בכזה אומץ, או בכזה מקום שאני מאפשר לעצמי באמת לעשות את הדברים שבא לי. ואם אני רואה עכשיו שכאילו אנשים צריכים לרקוד טנגו ברחובות, אז הייתי מסתער על זה ומחליט שזו המשימה שלי לעשות את זה. ואז כאילו הם אומרים, אבל טוב, זה הוא יכול לעשות וזה לא אני. וכאילו הם מעניין אותי, כאילו מה יש לך להגיד לאנשים האלה שעובר את המחשבה הזאת? יש לך?
כן, פחד.
פחד?
כן, אני פוחד שוב ושוב ושוב מכל פרויקט חדש. זה לא עובר.
אוקיי.
ובכל טייטל חדש יש לי את תסמונת המתחזה, אני אומר מי אני בכלל שיעשה את זה? וזה משהו שפשוט לומדים לחצות אותו.
איך?
אני מאמין בעשייה. אני מאמין פשוט ללכת ולעשות. עכשיו שוב, אני אומן קרקס, אנחנו הולכים ראש בקיר, אנחנו נתאמן עוד פעם, נעשה את התרגיל שוב ושוב ושוב ושוב, בסוף הוא יעבוד. אז אני באמת מאמין בעשייה. אני לא חושב שהעולם שייך לצעירים, אני חושב שהעולם שייך לחרוצים. ויש דבר, יש פשוט להיות חרוצים. מה אני עושה היום, בשביל לאן אני רוצה להגיע, מה אני עושה היום להניע את עצמי לשם. ואני מאמין בעשייה, כנגד כל הסיכויים, פשוט לעשות. מה קצת שאני יכול לעשות, בשביל ללכת לכיוון שאני רוצה. וצריך לחצות שם פחד.
כן.
ופחדים, והתנגדויות פנימיות וחיצוניות.
וזה לא משנה כמה פעמים עשית את זה, זה עדיין יהיה שם, הפחד.
זה עדיין יהיה שם. כן. זה לא שהופכים לאיזה מין סופרסטאר. וכל המצליחנים מפחדים.
לגמרי.
כולם. זה לא משנה, כל מי שעשה לו את האקסיט הרגשי או הכלכלי, זה יש פחד תמיד.
כן.
וזה מין, כל אחד יש לו את הדרכים שלו להתמודד ולחצות.
מדהים. כן. יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
כן.
יאללה.
מה מהדברים שאמרתי, מה הכי תפס אותך? מה נשאר איתך?
היו הרבה, אבל אני חושב שהכי ככה הדהד לי זה החופש הזה שבנוודות, שבחוסר צורך להיות מחובר לאיזשהו מקום, אג'נדה, עיסוק או כל מחויבות אחרת, ושאתה יכול רגע באמת לחיות את החיים כאילו בלי כל ה... משקולות או אתה יודע התניות האלה שאנחנו לוקחים על עצמנו ושמים על עצמנו. אני חושב שזה משהו שבמסע שלי, כאילו אני רוב החיים שלי חושב שהייתי מונע מהחתירה הזאת לסו קולד חופש, כאילו מה זה אומר להיות חופש עבורי, וזה מאוד מעסיק אותי, ועשיתי המון שינויים ושילמתי המון מחירים בשם הדבר הזה כדי להיות להרגיש יותר בחופש. והמקום הזה של באמת רגע להתנתק מגיאוגרפיה וממקום ומבית ומזה, ורגע להסתובב בעולם ולראות מה קורה, זה מאוד ככה, מאוד יושב לזה, כאילו זה משהו שאני מעניין, אני אעשה אותו. עכשיו שוב, יש ילדים עדיין בגילאים שצריכים אותי פה באזור וכל מיני דברים כאלה, אבל זה משהו שמאוד יושב לי בראש, אני רוצה את החוויה הזאת.
מסעות זה נהדר.
כן.
מסעות זה מרתק, כי זה ממש שם אותך בסיטואציה הזאת.
הייתה לי ממש תאימונת של זה, כאילו אמרתי לך שאתה טיול אחרי צבא עשיתי בגיל 46, יצאנו עם משפחה לטיול כזה, יצאנו לשנה להסתובב בעולם, לסוף התקצה לשבעה חודשים, אבל זה נתן לי רגע התחלה של תאימה, עכשיו זה לא אותו דבר, כי הייתי שם משפחה, וזה עדיין, אתה יודע, כאילו זה עדיין עם חויבויות, והיה עסק בארץ וכל זה, אז, אבל זה כן נתן לי רגע את הטעימה הזאת של להגיע למקום חדש ולא להכיר ורגע להתמקם מחדש ולהשאיר הרבה מחויבויות וזה שמאחורה בלי שאתה לא צריך להתעסק בהן. וזה שיר לי את הטעימה הזאת, יש לי את הדגימה הזאת קצת במערכת ואני רוצה עוד מזה.
אני חושב שבסופו של דבר אנחנו רוצים להיות שמחים,
נכון.
מאושרים. ואני חושב שדבר נורא חשוב להבין זה שהאושר תלוי בשיחה הפנימית שקורית בי. לגבי אני, לגבי החיים שלי, ולא...
משהו חיצוני.
לא משהו חיצוני. כן. זה יעבור דרך משהו חיצוני, אבל זה כי זה יתדלק שיחה פנימית.
כן.
וואו, איזה מדהים אני שקניתי את האוטו הזה, או איזה מדהים, איך התנהגתי מדהים, הגבתי מדהים לילדה שלי,
כן.
ואיזה אבא טוב אני. אבל בסופו של דבר זה שיחה פנימית. אז אם אני מחפש לפצח את הקוד של החופש, זה לחפש את השיחה הפנימית. ואיפה יש בי... רובד, רבדים על גבי רבדים של שיחות פנימיות שאני לא בחרתי בהם, ירשתי אותן.
כן.
לגבי כסף, לגבי זוגיות, לגבי משמעות בחיים, לגבי זהות, ולפצח את זה, מי שרוצה באמת חופש, ולפצח את ה... להפוך את השיחה הפנימית למודעת, ובמידת האפשר חומלת, אמפתית, לא להילחם בקולות הפנימיים, להתיידד איתם. להתיידד עם הפחדים, להתיידד עם הביקורת כן. העצמית, ולראות
עם איפה... עם כל בתוך... החלקים שבתוכנו.
כן, ואיפה שם אפשר בכלל להיות מודעים לשיחה הפנימית הזאת, ואז אפשר ליצור חופש.
מדהים. טוב, מיכל, אפילו נמשיך ככה עוד שעות, ואנחנו נחמול על המאזינים. היה לי ממש כיף, ואני חושב שבשיחה הזאת היא המון השראה, ובעיניי יכולה להיות מאוד פותחת את הראש ואת המחשבה לאנשים ש...
שהקשיבו, אז זה מאוד מאוד תודה על זה.
בשמחה.
מי שרוצה לפגוש אותך, לטעום עוד ממך וזה, איך הכי קל לעשות את זה?
וואו, הכי קל לעשות, למצוא אותי בפייסבוק, ולעקוב אחריי בפייסבוק, כן. מיכאל פינקל. מעבר לזה, יש לי רואה טנגו כל חודש בכיכר קדומים, אפשר לעבור להציץ, להסתכל. יש לי כנס תקשורת מקרבת שאני מארגן, יש כל מיני דברים, אבל הכי טוב זה פשוט קבוצות וואטסאפ עדכונים שלי,
אז נשים גם קישור בדף של הפרק, אז מי שרוצה יוכל להגיע משם בקלות.
כן.
אז המון תודה, כיף שבאת.
בשמחה.
ואני אגיד לכם, מי שהזין לנו כאן, אז אחד, אם נהנתם מהפרק, ואני לא חושב שיש סיבה שלא, היה פרק מדהים בעיניי, אז תשכחו את זה לפחות לעוד חבר אחד, שככה אתם חושבים שזה יכול לפתוח לו את הראש ואת המחשבה. שתיים, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ויאללה, פרגנו לנו, נתנו לנו שם בכוכבים, ואני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. אז המון תודה.
בשמחה.
להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו, אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים. אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערן סטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.